הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, מנדי אור בבני ברק וידידינו הרב משה גולדיס. כולנו למדנו בבית ספר או בחדר, השתמשנו בפרונות, בעתים, בעתים מעתים גלובוס, רפיל, שהיינו מחליפים מדי פעם, ואנחנו רוצים לדבר הפעם על, על המכשירי הכתיבה האלו, על הסיפור שלהם, על ההיסטוריה שלהם, ועל מה, איך אנחנו היינו בחדר ובבית ספר משתמשים בדברים האלו. אז עליי אנחנו הולכים לדבר על מוצרי בית הספר. בתחילת השבוע הובא לבית עולמו הרב אליעזר שלום השיק זצל, יליד ירושלים, למד בחדר עץ חיים את הסבא שלי. אנחנו נדבר קצת עליו, נשמיע שירי ברסלב שהוא עצמו שר עם תלמידיו, ואנחנו בתחילת הזאת נשמיע את השירים שלו, השירים של ברסלב. בתחילת דברינו מזל טוב לדוב וחיה פרקוביץ', חסיד קרלין, לולדת הבן, יהיה ארבע שום בלי שבת. עד שיהיה מזל טוב. ערב טוב לידינו הרב משה גולדיס.
לא טוב, אורגליס, לא טוב לכולם. היום אתה גולש למכשירי כתיבה.
כן.
סוגי העתים שהיו פעם. למרות שאני חושב שאני מאוד כאן טוב בנושא הזה, לנו היה חנות בצבריה שעבדה 40 שנה. מכשירי כתיבה, מינים ממינים שוינים. אנחנו סיפקנו אפילו מצבריה ל-80% בתי ספר שחנוך עצמאי בזמנו את המכשירי כתיבה ואת ילדותינו ואת הכתיב וכתב ואת ה... בעצם הדקדוק שזה יש, כי אני זוכר את כל הספרים האלו. ואני גדלתי בתוך זה. אבל אני מאמין שעם כל הידע שלי, לך יש הרבה יותר טוב. אני רק יודע, איפה היית שם את העיפרון? להחזיק אותו?
על האוזן.
על האוזן, אז אתה בסדר, אתה מותקן.
כן, בטח. אתה רואה עיפרון על האוזן, היה מקולת במאה שערים, של רוחל בא למקבלת המקולת, מול שישנתי.
היא עוד מרזיקה את זה באוזן.
לא, אמא שלי אמרה לי, תלך למכולת. אם מרזיקה את העיפרון באוזן עם אחות קדימה, המכולת עוד פתוח. אם אחות כבר מאחורה, המכולת סגורה.
הבנתי, יפה מאוד זה. אם אתה זוכר, אני, את האחרים לכם בששת הימים, החיילים שחזרו מכיבוש, מכיבוש העיר העתיקה, הם זרקו לקהל כאלו עצים קטנים שלקחו שלל בשוק. עת בצורת מטריה, אתה זוכר את העת הזאת?
כן, בטח.
אני חושב שזה צורת עת הכי יפה שראיתי פעם. אבל לעת ולעיפרון יש משמעות רוחנית גם כן.
כן.
בפשטות, שידוע שכלל ישראל נקרא עם הספר. וכל המושג של ספר נבנה מעת ועיפרון. במשנה באובס כתוב, עשה לך רב וקנה לך חבר. המרשו אומר, המרשה מסביר שקנה זה לשון עת. כמו הלשון שאנחנו אומרים באקדומס של שבועס, גביל אילו רקיה, קונה כל חורשוסו, וקונה הפירוש עת. והמרשום מסביר שאדם צריך לעשות את העת לחבר, תראה מה הכוונה, תעשה לך את העת חבר, הכל לרשום קושייה ותירוץ.
מעניין.
החזון איש כותב, באיגרת מכתב שהוא שלח לתלמיד, הוא כותב ככה, קווה, נע הערותיך בספר מקורך, הכוונה לכתוב את הכל בספר ולא בדפים שולחים לאיבוד, ומכתב אחר הוא כותב לתלמיד שכותבים חידוש צריכים לבדוק את טיב החידוש שולחים לכתוב. למה? כי לפעמים צריכים בסיום לתת איזה קשקוש, אתה יודע, פמק, ובלשונה המתוקה של החזון איש הוא כותב ככה, לחתום את החידוש בעברת הקולמוס ולא לחמול עליו. תראה איזה נקודה, כמה יחשיב את העת. יש עוד סוג של עת, סוג של כתיבה שנקרא כתב סתרים. כתב סתרים שהשתמשו בו לריגול או להעביר כתב שמישהו יקרא מה כתוב. אני זוכר שהיה פעם סוג כתיבה שלא ראו כלום על הנייר, ושחיממו את זה, חיממו את הנייר ליד אש, הכתב היה בולט. אתה זוכר את זה?
ודאי, בטח.
איך היו עושים את זה? אני לא זוכר, אני זוכר שאנחנו עכשיו סירקנו בזה. אבל המושג כתב סתרים קיים אצל כל אדם. כמו שהוא מובא בפיוט ששרים בליל שבת, או לפני התפילה, אוי דלוקייל. יש שם בית בתוך השיר שאומר, אורונה כי בכל לילה נשמתכם עולה למעלה, לתת דין וחשבון מפעלה, ליוצר ערב הבוקר.
כן, נכון.
והדין וחשבון נכתב על ידי האדם עצמו. ולהבין שזה כתב שאדם כותב בעצמו, מבינים על ידי מה שאומרים בראש השונה, ביום נורא אם הוא נסע לתקף קדוש הסיים, שאומרים בתפתח הספר הזכוריניס, ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו. זאת אומרת שכל בן אדם חותם בספר. הפירוש שחותם יד כל אדם, שקיימת חתימה אישית של כל אדם בספר. הצמח צדק מחב"ד היה ידוע שיש לו את המושג השבעת הקולמוס. הכוונה שכאילו הקולמוס כותב לבד, תראה לך מה שזה, הוא רק מחזיק את העת והעת כותבת לבד. והפלא של הדבר היה בזמן ההוא יותר, עוד יותר מהיום, כי אז היה רק קולמוס של כל שורה של כתיבה היו צריכים לטבול אותו בדיו. ובאמת ידוע שהצמח צדק היה ממלא גיליונות ענקיים של כתיבה בדקות ספורות. ויש ספרייה שלמה של כתבים בהלוכה ושוט שכתב חוץ מהמון מאמרים ארוכים במחשב הסכסידוס.
אני לא יודע על מי סיפרו שהוא כתב, הוא היה יושב וכותב, הוא היה ממשיך לכתוב גם על השולחן. הוא פשוט לא הרגיש שנגמר הנייר.
אני יודע שעל השבושלים סיפרו על הגר רבה, עם רמס, שיכל לכתוב שתי מכתבים ביחד. כאילו, עת בכל יד. אז אתה שמעת את זה פעם?
לא.
זה גם כן מעניין. היום שאנחנו מדברים על עת, רייפל, פרון, אבל תסביר לנו מה זה נקרא רייפל, עת אני יודע, רייפל מה זה?
לא מצאתי, רייפל, קרקע זה כנראה בא מתורגום מאנגלית.
רייפל אני יודע שזה...
זה הדק כזה.
לא, זה עת שהיום מכניסים למחסנית של דיו.
נכון, טוב.
היה כזה עת נובע, קראו לזה עת נובע. היה עת נובע שטבלו אותו כל פעם
בכסת,
והיה עת נובע ששמו מחסנית כזה פלסטיק צר וארוך שנכנס בתוך העת. לא מילוי שמחליפים מילוי בפארקר, אלא מחסנית של דיו. אנחנו מכרנו את זה מכשירי כתיבה, זה נקרא רפיל. ועיפרון, אתה יודע, עיפרון זה עיפרון. בקיצור, היום שמדברים על כלי כתיבה, לא משנה איזה כלי, אנחנו נותנים מתכונים כתובים. הכוונה לעידן של היום, שהולכים הרבה לתזונאים, לדיאטטנים, ומקבלים תדרוך כתוב בדיוק מה לאכול, כמה לאכול, ומתי לאכול. זה כבר נהיה דבר שבאופנה. אנחנו נותן כמה דברים שנספיק, שממסגרת המומלצת של התזונה. דברים שגם נראים טוב וגם טעימים. אנחנו נותן סלט מעדשים שחורות, שעדשים ידועים. שמשאירים מאוד בערכים תזונתיים, והם הקלים ביותר לעיכול ממשפחת הקטניות. למרות שמישהו אמר דבר מעניין הרב גליס. עדש יחיד, איך קוראים לו? עדש. ורבים עדשים. ובמשקפיים, יחיד איך אומרים?
משקף.
לא, עדשה.
עדשה.
ורבים עדשות.
עדשות.
לא יודע. אולי אתה יודע, תסביר לנו למה. אבל בכל אופן, עדשים זה אוכל משובח. ניתן מתכון של סלט מזין וטעים. של עדשים שחורות עם קוביות בטטה, בבצל ירוק וטיבול טוב, ניתן דג אליבות על מצה בצל שיוצר רך כמו חמה, בטעים במיוחד, מגישים אותו עם תוספת מתאימה של סלט בורגול מיוחד, שביחד זה ארוחה שעונה על כל הצרכים של חלבון ופחמינה. ניתן תבשיל של עוף על מצה של ירקות, שאפשר לקרוא לזה גם תבשיל גדרה, ופסטרמה בריאה בלי תוספות תוצרת בית שכולה בריאות בלי שומן מתאימה למנה או לסנדוויץ'. ומנה האחרונה חטיף אנרגיה מתמרים וקרקר וטחינה שגם נראה טוב וגם נותן מענה על
התשוקה. הלכת לטבעי בגלל שזה מתכונים שכותבים אותם.
כן, אז אנחנו אתה מקבל לתזונאי, בא לדיאטני
הוא מכתיב לך מה נכון.
היום יש חידוש בירושלים, לא היום כבר הרבה שנים, ויש בירושלים קישיב מחר, אתה מכיר את הרב מוגרשטרם? ברמות הוא יושב, כן, או ברכס. אז הוא לוקח כזאת מטולטלת, ודפק מטולטלת ונוסע ימינה ושמאלה, והוא אומר לך עם שיפון או חיטה או זה. הוא לא כותב, הוא עושה גלינגלנג. גם כזה דבר יש בירושלים. ובעזרת השם... במסגר, בהמשך נרחיב.
טוב, אז אנחנו נפגש בהמשך. אנחנו בשיר של חסידי ברסלב ששומע את מערש המערש שיק.
אנחנו בצור אנשים צוריאנים. אני חושב שהאדם שאני הכי אהבתי בברסלב זה היה את הרב שיק, לא כי הכרתי אותו בגדלותו, הוא ברור היה אדם גדול. הוא הפך את האזור של יבנן. אני כל פעם נוסע לצבאי, אני נוסע אנחנו נכנס ליבנה ללוך חזור, רק לראות שם את ההמון עם. פשוט חוויה, חוויה יהודית. אני הייתי שם תקופה במצפה אלומות, איזה שבוע, הלכתי להתפלל שם ביבנה בברסלב, זכר מיישה של ירושלים יכול להתבייש על השטיבה שם.
טוב, אז אנחנו נשמע את השיר, איך שהוא שר ביחד עם החסידים שלו, שירי ברסלב. בוא נשמע.
נשמע.
אחר כך יש עוד שיר שאני רוצה שתשאירו, שזה שיר של... נו? יוי ממיסה, שאדם צריך תמיד. נו, מגדלים. אוי 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 אוי. Ay 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 Oh ya ya ma ya ya ma ya 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 na 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 ma ya 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 oh ya ya ma ya ya ma ya 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 oh ya 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 ma ya ma ya 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 Ay 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 Oh ya 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 ma ya 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 la 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 oh ya 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 oh ya ya ma ya ya ma ya 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 la 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 oh ya 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 oh ya ya oh ya ya La 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 Oh yo 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 Mo yo Oh yo 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 Oh yo 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 Oh yo 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 Oh yo yo yo
Azog מתי יתחיל ללמוד תורה יגיע היום שאני אצטרך לעזוב את זה אוי לא לפני מי אני ייתן דין וחשבון לפני מלך מלך המלוך עם הקודש ברוך הוא יהיה היום שאני אצטרך לעזוב את זה אוי לא אף אחד לא ירחם עליי יסחבו אותי ואם לא למדתי תורה אני אהיה כמו נבלה שסוחבים אותה אבל אם אני למדתי תורה לא סוחבים פה נבלה
אלו ארון קדוש, ומוליכים אותו פה. בגוף הזה יש כל התנך, בגוף הזה יש כל שיסו סדרי משנה, בגוף הזה יש כל השעס, בגוף הזה יש כל השולחן אורות, בגוף הזה יש כל הזוהר והתיקונים, בגוף הזה יש כל ספרי רבינו, אז אין לי מה לפחד. רבינו אמר, בגוף שיהיה לקוט מרן, אתו לא אם בקבר לא יגשו. ולכן אל תהיו בטלנים, תתחילו כבר מעכשיו לחזור בתשובה, תתחילו מעכשיו לחזור בתשובה לפני שיהיה מיוחר, תתחילו לחזור בתשובה. עובר לי הימים והשנים, אימה ואימה ואימה, אני צריך להתרחק מחברים רעים, עליי לדבק את עצמי אל חברים טובים. היי, גם אני רוצה להיות צדיק, גם אני רוצה להיות צדיק, גם אני אהיה משתוקק לקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה להיות צדיק, גם אני רוצה להיות צדיק. אוי 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 אוי, אם רוצים יכולים, אם רוצים יכולים, אם רוצים יכולים. זה הניגון נקרא ניגון של יום המיסה, שאדם צריך לחשוב מה יהיה איתי ואיך יהיה ואיך. תמיד חושבים שרק אחד שהוא מבוגר הוא נפטר, לא, אדם שצעיר. רציתי שגם את השיר הזה שתדעו, שתחזרו, שתזכרו את השיר, גם על השיר הזה על השיר. זה אנחנו
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו מתחילים עם שירה של שולמית אייזנבך, והפעם שולמית אייזנבך שולחת לנו שיר על שקלים. שקלים, שולמית אייזנבך. הרי זה לך הכסף הפיקודים, נזכה להיות באלה המתפקדים. אם מחצית השקל הדל לא ימית, העשיר לא ירבה, כך עליו אישית שקלים שקל אברהם לאפרון, כאשר רכשת מכפלה בחברון. שקלים נתן דוד לארונה, מאת היבוסי ירושלים קנה. שקלים הושמו בארון שהותקן, בשקלים שיפצו את המזבח במשכן. במתן שקלים האדם מתנסה, בנדיבת יד ולב רחב התעלה והתנסה. בשקלים ניסה הצורר לבית היהודים, ניצלו בזכות שקלים שנתנו כופר הפיקודים. בסך 20 שקלים פדה הבחור, את בחורתו לעולם לא ימכור. שקלים תיתן בקריאת זכור, מתנות לביונים תניק ותזכור. שקלים בסתר יכפה אף, יצילני מיות כאלה נדף. ותחיש להצילני אלוקי אישי, כי אתה לבדך מגן בעדי. שירה של שולמית אייזנבך. בתחילת השבוע הובא למנוחות ביבנהל הרב הגאון הצדיק אליעזר שלמה שיק, מה שנקרא המוערש, שנולד בכף א' אייר תפשין
ונפטר ביוזן שבט התפינאיני. הוא היה מנהיג של אחד מהזרמים בחסידות ברסלב, רוב חסידיו יושבים ביבנהל, הוא עצמו נע בזמנו בין יבנהל לבין ניו יורק. הוא נולד בארץ ישראל, גדל בירושלים, בלם של מלכה ומלאכם זאב, אבד תוקאי, שלו לארץ מהונגריה. מתחילת מלחמת העולם השנייה. למד בתלמוד תורה עץ חיים, בשכונת בית ישראל, אצל סבא שטרבנק למלמד, הוא תמיד זכר אותו לטובה. לאחר מכן עבר יחד עם משפחתו לארצות הברית, שם הוא למד 5 שנים בישיבתו של אדמו"ר מקשווי, ולאחר מכן בישיבת תפארת ירושלים של הרב משה פיינשטיין. בחורף תשי"ז, בעתו כ-16, הוא נתקע לראשונה בספר משיבת נפש, שלוקט על ידי הרב אלתרמן טפליק, מכתביהם של רבי נחמן מברסלב ורבי נתן מברסלב, ומאז הוא התקרב לחסידות ברסלב. בשבט תשכ"ט נישא לבת רב אושר ישעיה לוי רוטנברג, האדמו"ר מקוסון, את חופתו עורך הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל. שנתיים לאחר נישואיו התחילו להגיע אליו בחורי ישיבה ואברכים על מנת ללמוד אצלו, ובמקביל החל להתכתב עם מתייעצים רבים שפנו למסות הברית מאנגליה ומישראל. בכתבים אלו לוקטו בהמשך לסדרת ספריו המרכזית שוט אשר בנחל. מונה כ-120 כרכים. אחד מתלמידיו הדפיס את קובץ המכתבים הראשון, ללא ידיעתו, קיבץ אותם לחוברת בשם נועם אשר בנחל, מוכה יותר שונה שם הסדרה לשם הנוכחי, כאשר בשם הסדרה רמוזים ראשי תיבות ששמו, רבי אלעזר שלמה. בשנת אפילו המתגמל התחיל להדפיס גם ספרי חיזוק שכתב בעצמו, הראשונים שהודפסו היו קריאת שמע על המיטה, עם פירוש וספר ערך הפיים, הוא הדפיס והפיץ גם את ספרי רבי נחמן מברסלב וכמויות גדולות במחיר הקרן. הרב שיק סייע בהקמת בית מדרש חסידי ברסלב בשדרה 16 בשכונת בורו פארק, הוא מסר שם שיעור שבועי. הייתי מספר פעמים אצלו בבית מדרש, בית מדרש מפואר ויפה, עם הרבה מאוד חסידים. בשנת תשכ"ו 1966 נסע פעם ראשונה לקברו של מנחם ברסלב באומן. בנסיעה שלו עובר דרך ארץ ישראל, נפגש לראשונה עם חסידי ברסלב חשובים כמו הרב שמואל אורוויץ והרב ליצחק בנדר. בראש השנה של תשל"ו, השתתף הרב שיק בקיבוץ חסידי ברסלב בשול בירושלים, שם מסע גם שיעור בראש השנה. החל בשנות ה-70 יצאו נגדו קצת מנהיגי ברסלב, חשבו שהוא כותב את הדברים מתוך איזשהו דמיון ולא מתוך תורתו של מנחם ברסלב, אבל מהר מאוד חזרו בהם. בתחילת שנת תשל"ז הקים בית מדרש עצמאי בשדרה התשיעי בבורו פארק בשם היכל הקודש חסידי ברסלב. במקורביו היו אז הגאון רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, הרב חיים קרמר, הרב ניסן דוד קויאק, הרב אליהו גודלבסקי. משנת תשמ"ם נהג להגיע מספר פעמים בשנה לישראל לבקר את חסידיו בירושלים, בבני ברק, בטבריה, בעיקר בצפת. שם הוא הקים את בית מדרשו לפני שהגיע ליבנהל. בשנת תשמ"ו משתיישב הרב שיק עם קבוצה מחסידיו ביבנהל שבגליל התחתון, במקום שהפך למרכז קהילתו מתגוררים כ-400 משפחות של חסידיו. לקהילה יש ישיבות וכוללים, בתי מדרש, בתי תפשיל. בשנת תשע"ב חנכו ביבנית בית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב. לרב שיק מאות תלמידים נוספים בישראל, בתי מדרש חסידיו קיים בירושלים, בני ברק, אשדוד, בת ים, נתיבות, תל אביב, באר שבע ועוד. קבוצה מתושבי יבנית התנגדה בזמנו להתיישבות הקהילה במושבה, אך מלך השנים פחדה התנגדות. בארצות הברית, במקום מגוריו של הרב שיק, במהלך רוב השנה, קיים ריכוז נוסף של תלמידיו, מלבד בית המדרש שלו המרכזי בבורו פארק. תשע"א הקימו חסידיו בווילמסבורג את מרכז חסידי ברסלב, שבו שוכנים תלמוד תורה, בית ספר לבנות, בית מדרש, ישיבה, בית דפוס, שמדפיס את ספריו של מנחם ברסלב ותלמידיו ואת מאות הספרים של הרב שיק. בניסן תשע"ב עבר הרב שיק התקף לב חמור, ניתוח לב פתוח, לאחר תקופת שיקום קצרה הוא שב לתפקד. י"ז שבט, שבוע שעבר, תשע"ה, נפטר ממחלה ונטמן בבית העלמין ביבנהל. הרב שיק עודד בעבר את החסידים להסית ילדים בגיל צעיר, הייתה לו השקפה מאוד מיוחדת בכל מיני נושאים, הקפיד על שלום בית, חשיבות ההרמוניה והכבוד הדדי בחיי נשואים, על פי שיחותיו של רבי נחמן מברסלב, לימוד יומי קבוע ב-15 מקורות תורניים, שזה חומש, רש"י, תרגום אונקלוס של פרשת השבוע, תנ"ך, משנה וכן הלאה, ברור ליקוטי מערה וליקוטי הלכות. לימוד נרחב בכתבי רבי נחמן בבקיאות ובעיון, הפצה ועידוד של תלמידים נפיץ לרחובות ספרי ברסלב בחיי הקרן, הקפדה על כיבוד הורים, מראה חיצוני, חליפה ארוכה ומקבעת, פאות וצלות ולא מפוזרות, על פי ליקוטי מערן חלקה לסימן קכ"ז, חיי מערן סימן תקכ"ז. הוא הוציא הרבה מאוד ספרים, תיתן את הרשימה של כל הספרים, נגמור את השידור. הוא הוציא ספרים, נשארו בכתבי יד עדיין במאות או אלפי שאלות ותשובות שלו. אנחנו במהלך התוכנית, כמו שאמרנו בהתחלה, משמיעים משיריו של שירי ברסלב ששר אותם הרב שיק בעצמו. נחזור לנושא שלנו. הנושא שלנו מדבר על השימוש בכלי כתיבה והשימוש בכלל בחדרים בתלמודי תורה, במה השתמשו. אז בית ספר, בחדר או בבית ספר, את המחברות היו תפים בנייר, את הספרים היו תפים בבד. התיק אוכל היה מבד עם שרוך, תיק אוכל עם שם ראייה רקום על התיק האוכל, עלים יבישים היו שהיו מדביקים אותם על בריסטולים. היה מפעל באזור מקור ברוך, עפרונות ירושלים, שלפעמים אחרי החדר עוברים שם מתחת למפעל, היו נזרקים כל מיני עפרונות, והיה לנו אוסף של עפרונות שבורים כאלו מהמפעל. לכל אחד היה כלמר עץ עם מכסה שנוסע, מחדד, מוחק, משולש, מתזווית ומחוגה. היה תורן ללוח, וזה היה ככה שכל יום היה מישהו אחר שהיה צריך לכתוב ללוח את מה שהמורה אומר. היה שולחן עץ שחרטו את השם. היו הרבה עוד נשארו, כשאני באתי, נשארו עוד הרבה שולחנות עם חור לכסת. אנחנו בהמשך נדבר על הכסת. לפעמים גם, עוד אמרתי, לא עשיתי שיעורים כנשפחה כסת. לכל אחד היה לוח פרטי משלו, ספוג עם קרש, חצי מחברת, מחברת 20 דף של שורה או שתי שורות או שלוש שורות. מחברת כשמאחור היה לוח הכפל. היו לי גם כאלה ילדים שהיו חצי עיפרון מחודד משני הצדדים. היו עפרונות שהיו מרטיבים את העיפרון בגלל היובש, היו מרטיבים את העיפרון בפה וככה היו יכולים לכתוב. העת שהגיע אחרי זה העתים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, את סוג העתים ומאיפה הגיע העת, ומתי נולד כל סיפור הזה של העת, אבל העת מלווה את היהודי מיום לידתו, כשאימו חותמת על תופס לפני הלידה, ועד יום פטירתו, כשחותמים את הצוואה, או חותמים את ההוראה לקבר. עת נובע, היו הרבה של עת נובע, אנחנו נדבר גם על זה, היו מתקני עתים, אני זוכר בחור בן יהודה, היו מתקני עתים. הסבא שלי, אבו מסרואל גליס, היה כתב יד מאוד יפה, הוא ישב בישיבת מאה שערים, ואז היו באים אליו וקשיבים לו שיכתוב מכתבים לארצות הברית או לאנגליה, לכל מיני משפחה או ידידים או שנור, והוא ישב כותב לכל יום אחרי הצהריים, זה היה בן מינכן המאירי, ישב וכותב מכתבים בכתב יד מאוד מיוחד. האנשים היו מספרים לו את הבעיות שלהם, את הצרות שלהם, והיה כותב את המכתבים. כשהם הגיעים מכתב חזרה, היו מכירים לו את התשובה, והיה כותב עוד הפעם מכתב לפי בקשת האנשים, והיה ככה היה מקבל כסף על כתיבת מכתבים. אחד הדברים המופלאים, כשמדברים על כתבי יד ואנשים שכתבו, אז יש כתבי יד מסוימים ישנים מאוד, שכשנשפך עליהם מים או קפה או משהו כזה, וחלק מהכתב יד נמחק. ויש ככה הרבה כתבי יד שממש רחמנות על הכתבי יד האלו, שמשפשים את כל השאלות ותשובות בעניין, כי פתאום יש חלק מחוק. מתברר שיש חברה שיודעת לשחזר את הכתב יד הזה. הייתי פעם בחברה הזאת, בחוף קרן היסוד, עם כתבי יד של בעלי התוספות, והם שיחזרו בדיוק את מה שהיה כתוב מתחת, הם יורדים לרזולציה של העומק של הכתב יד, ומגיעים לכתב יד שנמחק. פעם היה גם ציפורן זהב, היה ציפורן של חצי זהב, רפיל ואקסטרה פיין, אקסטרה פיין העתים והרפיל של האקסטרה פיין. מתי קיבלנו עת? פעם ראשונה, עת לבר מצווה. עתים, יש היום עתים, שהארכיונים שלי משעתים, עתים בשווי של 293 אלף דולר, או ציפורן זהב, שיש לו 4,255 יהלומים. הרבה היה מחדד עם סכין גילוח. היה מתנות, היום כלפי מעדות גם, מחדד עם כדור הארץ. היינו עושים מוחק מבצק, על המוחק היינו כותבים את המלאק כדי למחוק את המלאק. טיפקס היו לוקחים להערכה. היינו כותבים על קופסאות סיגריות, ציונים בכתיבה תמימה. קופסת הפח, הייתה קופסת הפח לקלמרים, ליישר זהבים, פרפרים, צמחים, בולים, אווירה של חדר. ילקוט היו ילקוטים מיוחדים. בקיצור, הייתה אווירה מיוחדת של, היה גם חנות מהשרים. שמול דוביד פונדי בלייפינס, שזה הוא היה ליד אושר פונדי קנפלח, אושר אריסון, היה לידו עוד חנות, שגפנר מערפות, מצד אחד גפנר מערפות, מצד אחד אושר פונדי קנפלח, ובאמצע שמול דוביד פונדי בלייפינס, היו קונים אצלו עפרונות. זה השם שלו, הם תלס מי שהרבה ירושלמים יודעים על מי אני מדבר, הרבה חופים מהאנשים מהשרים יודעים על מי אני מדבר. בואו נצא לשיר נוסף של מוהרש.
Shine, 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 shine
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שמענו קצת היסטוריה של הסיפור של העתים, איך היינו בחדר, גם שמענו שיר משירי המערה, שאנחנו חוזרים חזרה אליך שוב, לילה טוב הרב משה גליס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נצטרך עם הפרשה, פרשס בשפוטים. הרבי מסתנא דברי יואל אמר פעם בדרשה שלו, שפרשס איסרוי, שקראנו שבוע שעבר, יש את קבלת התורה. ומיד אחרי זה התורה מתחילה, ואלה המשפוטים. שהם דינים שמדברים בין אדם, בין אדם, בין אדם לחבר, דיני נזקין, חבלות, שומרים וכו'. ואם זה הסדר של התורה, שעולה בהתחלה את הדינים בין אדם, את הדיני נזקין, למה סדר מורנה בסייסף את ארבעת חלקי שולחן ערוך, שהחלק של חוי של משפוט, שמדבר בדיונים האלו, שמאודם לחבר, הוא נמצא אחרון, הולך הרחיים, אבן איזו ירדה, ואחרי שמשפוט הולך אחרון, היה נכון לסדר אותו כחלק ראשון, לפי הסדר שבתוירה. והסתנו רבי הסביר ככה, שהבס יוסף סדר ככה בכוונה, בכוונה עמוקה. למה? כחוי של משפוט יש מיד את הלכות הדיונים. ומיד בתחילת הלכות דיונים פוסק השולחן ערוך, שיש מצווה שהדיונים צריכים להגיד לבעלי דין בהתחלה, בתחילת הדין, אתם רוצים את הדין או את הפשרה. והם אומרים, המליצו להעדיף את הפשרה. וכתוב שכל בזדין שעושה פשרה הוא משובח, הרי זה משובח. וכך גם הובא בבעל הטורים על המילה המשפוטים, שזה ראשי תיבות. אתה אוהב ראשי תיבות? אז הבעל הטורים אומר ככה, המשפוטים זה הדיין, מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה משפט. ובס יוסף ידע שאם יעשה את חושי משפט כחלק ראשון, היו יכולים לטעות ולחשוב שבכל חלק השולחן ערוך יש מצווה לעשות פשרה. וזה לא ככה. בכל הדינים שקשורים למצוות התורה אין פשרות, הם צריכים להתקיים כמו שקבעו חז"ל. אבל החלק שמנודו לחברו ענייני כספים, בזה יכול האדם לוותר ולהתפשר, עד הרבה זה עוד מצווה גם כן. אגדיים כמו עשת מורו, ידוע מהזוהר הקודש על בעלי המשפוטים. הזוהר הקודש אומר אילן אינון סדורין דגלגוליה, שמשפטי השם לפעמים לא מובנים לפי שכלנו, אבל לפי סוד הגלגולים זה כן מובן. והרבה יש מאמרים מעניינים סביב זה. נגיד משהו אחד רק להבין את זה. אצל הרבי מברדיצ'ב היה פעם דין תוירה בן עשיר שהפקיד חביות של דבש אצל אדם אגון. עברו שנים והשומר האגון הזה נפטר. הגיע בעל החביות לבקש את הפיקדון, אמרו ליתומים היורשים, אנחנו לא יודעים כלום הפיקדון שלך, נכון שמצאנו במרצף של אבא חביות דבש, אנחנו לא יכולים לדעת שם שלך, אולי הם שייכים לאבא. התחילו דיונים והלכו דין תוירה. הדיינים פסקו שהם צריכים להישבע שהם לא יודעים הפיקדון והם פטורים להחזיר. וככה הם עשו, נשבעו ופטרו אותם. אבל דיצ'בר שהכיר אישי, באופן אישי את העשיר כאדם ישר, הוא הצטער מאוד. הוא אמר ככה, נכון שכך הוא הדין. זה נכון, אבל איך ייתכן שבדין תוירה יצא משפט כזה? אני ידעתי שהאדם הזה אדם ישר, לא ייתכן כזה דבר. כאב לו מאוד. בקיצור, הוא התפלל תפילה מיוחדת הקודש ברוך הוא שיעיר את עיניו. בלילה הגיע אליו הנפטר בחלום והרגיע אותו, אמר לו, רבי, אל תצטער. למה? כי המשפט ללוקים הוא. אבא שלי עסק במסחר עם אבא של בעל הדבש, והוא נשאר חייב לו סכום כסף, כמו שהדבש הפקיד אצלי שווה. וכך התגלגל הדבר שהוא יחזיר לי את הדבש שנשכח. בדקו וראו שהחשבון מדויק, בדיוק השווה כסף כמו הדבש. ככה שיש דברים נסתרים מעניינים. הרב גליס, השבוע שהנושא שלך הוא על עת רייפל עיפרון, בעיקרון כולם כלי כתיבה, רק סוג אחר של דיו, שרייפל זה מילוי של דיו, כמו שאמרנו, שמחליפים בעת הנובע, ועיפרון זה מה שיש לנו עד היום, רק קצת יותר משוחרר, היום כבר יש מושג עיפרון שפיץ, מה שפעם לא היה, אבל הדיו העתיק היה שהיו טובלים את הקומוס בדיו, הוא היה הרבה יותר מעניין. אבל הצד השווה שבהם, שהם כולם כלי כתיבה. ולפרשה שלנו, פרשת משפטים, לא יכול להיות נושא יותר מתאים ממה שבחרת. וכל הדיינים והמשפטים נכתבו, כל הדינים והמשפטים. והפעם הראשונה שכתוב את המושג לכתוב, זה בפרשה שלנו, שמזכירים הפרשה כתיבה, שכל המצוות עד משפטים נאמרו, וכאן כתוב בפירוש, ויכתוב מוישה את כל דברי השם. ככה שזה ממש מתאים. וראש הקודש מסביר שזה מדובר במצוות שהיו עוד לפני מתן תורה, שבע מצוות בנויח, שבס, כיבוד אב ואם, פור אדומו, והדינים שניתנו במראה, וזה לא עשר עשר דיברס. והכל הוא כתב. יש משהו מעניין מדקדוק של כתיבה מהגוין מבילנה. כתוב בהמשך הפסוקים, וכי יפתח איש בוער, או יכרה איש בוער, ולא יחסנו. והגוין דקדק, למה בהתחלה כתוב בוער, וכי יפתח איש בוער, כתוב בוער עם וו. ובבור השני, שיכרה איש בוער, כתוב בור בלי וו. אז הוא אמר ככה, שיכרה איש בלי וו. אז הוא הסביר ככה, לפי הגמורה, שהגמורה אומרת, תניה, איך עוד החויף הבור? תשעה צפחים, שלא יכול להמית הבור. אם מישהו נופל בתשע צפחים, הוא נשאר לתיות, בא אחר וישלים את הבור לעשרה צפחים, אז הבור כן יכול להמית, האחרון חייב, הראשון פטור. והגמרה מסבירה את הסיבה לדין הזה. כי כתוב, כי יפתח, כי יכרה. אם על הפתיחה האדם חייב, איך אומרים קלמו חיימר, אם על הפתיחה האדם חייב, קריאה על שהוא קורא בו, ודאי חייב. רק מה, ללמד אותנו דין של קוירה אחר קוירה. שאם אחד חפר או פתח בו רק תשע צפחים, בוא נגיד לא משנה הוא חפר או קרה, ובא השני והעמיק את זה בעוד טפח, בסך הכל הוא העמיק טפח אחד, נחשב כאילו הוא חפר את כל הבור. בגלל זה בהתחלה כתוב כי יפתח איש בוער בכתיב מלא, שהוא לא חופר בור חדש, אלא רק פותח איזה כיסוי של בור. והבור יש לו עשרה צפחים ונפל שם מישהו, אז אם זה עומק של עשר הוא חייב. אם פחות הוא פטור, אבל בקוירה בוער, מי שחופר אותה בו, אפילו רק חופר טפח אחד, הוא מעביר את זה בתשע לעשר צפחים, הוא חייב על הכל. וזה בור בלי וו, שאפילו טפח מחייב אותו. והביאו רמז על המילה בור, שמספר קוטן זה עשר. אתה יודע, בית זה שתיים, וו זה שש, זה שמונה, ריש 200 זה 208, מספר קטן זה עשר. כך שאם מתעמקים בנושא של כלי כתיבה, זה מראה את גודל האחריות של כל אות, של כל פסיק וכו'. למרות שבירושלים פעם שמעתי סוג אחר של כתיבה. אתה לא זוכר את אבלי בלכהן. הוא היה משגיח שלי בישיבה.
אבא של
רבא נחום. רבא
נחום, כן.
כל פעם שאלו אותו רבלי בבוס מאכתיר, מה הוא יענה, אתה יודע? יחמח הספר. שאלו אותה איזה ספר, אמר, בכל מעשיך הוא בספר נכתובים. הריצה יעשו כתיבה אחרי, הכל נכתב בספר. יש סיפור ידוע שהרבי רמלך ישב פעם בעריכת השולחן, ולידו ישב התלמיד שלו, רבי נחמן מרימנוב, שהגישו את המרק, הרבי רמלך הפך בכוונה את המרק על השולחן. והקהל מסביב לא ידע מה קרה לרבי שהוא, שהפך את הצלחת מרק, רמלך מרימנוב נתן צעקה, יעצרו אותנו. איך אומרים? מיינזץ. הרב המלך הרגיע אותו שלא יקרה כלום. זה היה הפלא. לבסוף התברר שבחצר המלוכה כתבו גזרה על היהודים, וכנראה הרב המלך הרגיש בזה, שפך את המרק באותו זמן שהוא שפך את המרק, נשפך הכלי עם הדיו על הגיליון שכתבו את הגזרה. ולפי חוקי המלוכה, דף בלנק רשמי של המלוכה, של המלכות, אחרי שהוא נכתב וקרא שנמחק או שקיבל קטן, אז הוא לא יצא
לפועל.
אסור לעשות חדש. וסיפורים כאלו היו הרבה בהיסטוריה של עם ישראל. יש ידוע שרוב הפסקצ'יבה בשוטים בעניין התורה סגונס ובכל עתר של מאה רבונים, הסדר הולך ככה. שהרב הראשון שמתיר צריך להיות מגדולי הפוסקים, והוא בונה תשובה מנומקת לפי פסקי הלכה, ובדרך כלל זו תשובה ארוכה, ועל זה הוא עצמו חותם, ושולח לעוד כמה רבנים מפורסמים שיחתמו, אחרי שעוד רבנים מפורסמים מצטרפים, שולחים להחתים עוד רבנים כדי להגיע ל-100 חתימות, וזה צריך להיות רבנים משלוש ארצות. והסיבה, כי אם בארץ מסוימת יש מידע על הבעל, הרבנים יפרסמו את זה ויברו אם זה נכון או לא. ועד היום בזמננו כל שאלת עת אומר הרבונים נוהגים ככה. קרה פעם אצל לנו את זה בידי, תקשיב סיפור מעניין, שהוא כתב כתב עתו מנומק וארוך להתיר אגונה, ובסוף שגמר לכתוב, בטעות הוא שפך את הדיו, את הצלוחית של הדיו על הכתב. הנוהד בידי חשב שזה מקרה, והתחיל מחזרה וכתב הכל מחדש על דף חדש. איכשהו גמר לכתוב, עוד פעם, בטעות נשפך לו הכלי של הדיו, החתים את כל הגיליון. הנוהד בידי אמר, פעם שנייה, זה כבר לא מקרה, זה סימן משמיים. הוא אמר, אני לא מסוגל להתיר את האגונה. והוא כתב מכתב, שאף על פי שאני הגעתי למסקנה שאני יכול להתיר את האישה, אבל בגלל מה שקרה, אני מושך את ידי. לא יכול לעשות את זה. וכך היה, משהו מעניין, שאחרי תקופה הבעל נמצא, וכולם היו בהלם. ואני דבידה אמר, שעכשיו הוא מבין שמשמיים מזיחים עליו. יש גם עלית מושג יותר גבוה לפי תורה סניסטר, כשאדם כותב, הוא לוקח את העת ביד, ביד יש חמש אצבעות, זה ה', חמש זה ה', העת עצמה ארוכה כמו ו', זה ו', יהודי עצמו זה י', יש כבר שלוש אותיות משם השם. וכשאדם כותב ראוי וממחיש את הכתיבה לקדושה, נהיה שם השם, כמו שידוע שכל פעולה שאדם עושה לשם שמיים, נהיה מזה ייחוד של שם השם. בזמננו זה יותר קשה, אתה יודע למה? כי הם כותבים, היום כותבים במקשים, לא כותבים בעצים, זה יותר קשה. בעשרת הדיברות, הדיברה הראשונה היא אנוכי, השם אלוקיך. ומובא על המילה אנוכי, שזה ראשי צוות, ענה נפשי, כתבתי יהבית. הכוונה יהבית, לשון נתינה, נתתי. זה מראה שהכתיבה היא חלק מהכותב. ולכן אי אפשר להגיע להבנת גדלות הבורא בלי לימוד התורה בעיון. וכך מובא מהרבה גדולי ישראל הקשר בין העת לנפש. ואפילו בלמוס אמרו שאם רוצים להרגיע את האדם מתלונות שיש לו על חבר, מציב לו שיכתוב את כל מה שיש לו בלב, ושיגמור לכתוב שיקרא את הנייר. פשוט כהכתיבה מביעה את הרגשות. כמו שאמרנו בפתיח, אנחנו נותן היום מתכונים לפי מרשם תזונה, מתכונים כתובים. שהיום בזמננו מאוד מקובל שהולכים לתזונאים, דיאטנים מקבלים תפריט כתוב מה לאכול לסדר הארוחות הממצות. כמובן שזה מחולק לפי הצרכים של האדם, פחמימות, חלבונים, ויטמינים וכו'. אנחנו ניתן מגוון אפשרויות של אוכל שיכול להתאים לתזונה הנדרשת כמה שנספיק. נתחיל עם סלט עדשים שחורות עם בטטה, סלט מלא בריאות ויפה מאוד גם כן, יש לו חלבון בית הסיבים וכל מה שצריך, וזה גם סלט גורמה שהוא גם טעים. העדשים שאנחנו מכירים בדרך כלל זה כתומים, חומים, או כאלו שקוראים להם, או כאלו שקוראים להם ירוקים. אבל יש גם עדשים של מצב השחור, הם יפים מאוד בבישול וגם מלאים בריאות. משתשים בהם גם לסלטים, גם למרקים, גם לתוספות. מה שחשוב לבשל אותם בנפרד ולסמן, כי המים שמתבשלים מקבלים צבע אחור. המעלה בעדשים השחורות שנשמרים שלמים ויפים גם שמגיעים למצב שהם רכים מספיק, ובאכילה גם מרגישים שלעשים שפשוט לעשים משהו. אתה יודע, עדשים כתובים שאתה מבשל הם נים רסק. זה שומר על היופי שלו. אז אנחנו ניתן סלט עדשים ובטטה, יש את זה בהרבה צורות, בהרבה אופציות. אנחנו ניתן צורה קלה ונעימה, לוקחים סיר, שמים בסיר כוס עדשים, כמובן אחרי בדיקה, לא צריכים להשרות קודם, ממלאים בסיר מים כשתי סנטימטר בגובה של המים מעל העדשים, מרתיחים ומנמיכים את האש, מבשלים בערך חצי שעה. זה יכול להיות 25 דקות, חצי שעה, עד 40 דקות, ומסננים. פשוט בודקים. זה תלוי עם העדשים איזה זנם וכמה הם טריים וכמה הם יפים. שקונים עדשים שחורות, עדשים שחורים, צריכים לחפש עדשים טובים, כי יש בזה גם כן זיופים, יש להיות צבועים, הם לא שחורים מטבעם. הם צריכים להיות רכים ולהישאר שלמים. הבישול נקבע לפי הטריות, כמו שאמרנו. במקביל לוקחים בטטה בגודל בינוני, מקלפים אותה, חותכים קוביות, ושמים את הקוביות בטטה בתבנית, מוסיפים 4 שיני שום, שמן זית, בין כף ל-3, כל החדשים מה שהוא רוצה, כפית לא מלאה, מלח חווה, מי שלא אוכל מלח יכול לוותר על זה, זה טעים גם בלי זה, חצי כפית סוכר, מי שלא אוכל סוכר יכול לוותר גם על זה, וחצי כפית, חצי כפית תימין, או טרי או יבש, התימין נורא נורא מוסיף, תימין או תמיין, כל אחד שקורא לזה, מערבבים את הקוביות ככה עם הטעם, משטחים את זה בתזית באחידות, ועופים את זה בתנור חם על 160 מעלות, בערך 20 דקות עד חצי שעה, עד שהבטטה רכה, אבל לא דייסה, נשארת שלמה, מקבלת קצת צבע של, של אפייה. מקררים, ולוקחים את השיני שום, מועכים אותם לתוך כלי, מוסיפים על השיני שום המאוחים כף וחצי שמן זית, רבע כוס פטרוזיליה קצוצה, רבע כוס כוסברה קצוצה, 4 יחידות בצל ירוק, חתוך לצבעות של חצי סנטימטר, 2 כפות מיץ לימון, מערבבים את הבסיס הזה, ואז מוסיפים לקערה הזאת, לכלי הזה, את העדשים ואת הבטטות, מערבבים בעדינות, יש סלט יפהפה, אפשר לשדרג אותו, להוסיף גבינה, אם זה בחלבי, אם זה בשרי, אפשר להוסיף קוביות חזה אוף, שברו אפייה, או נקניק מאושן פרוס, אין סוף לאפשרויות לעשות מהסלט הזה,
לשדרג אותו
למשהו אחר. מספרים על המשורר רבי יהודה לוי, שהוא כותב באחד מהשירים שלו, שהקולמוס הוא שפת הנפש. יש לזה הבנה באופן שטחי, שאדם במה שהוא כותב, הוא מביע את, את הרגשות שלו, ולכן זה נקרא שפת הנפש. החזוניש אמר שכתב של האדם זה חלק מהאדם. והחזוניש עצמו לא היה מסוגל לקרוא או לזרוק שום כתב שהוא עצמו כתב, וגם כתב של אחרים, אם אתה שמעת על זה פעם. בידוע שהחזוניש היה אוסף את כל הניירות שהיו לו, אפילו מה שקיבל מאחרים, שם את הכל בסקים, בתעשה חשבון של השנים שהחזוניש חי, וכמה הוא למד וכמה הוא כתב, היה לו בוידים וגג מלא עם סקים של ניירות. הסופר הידוע, הרב אחוסיד רבן סרסקי, סורסקי או סרסקי?
סורסקי.
שהוא עשה את הפאר היצירה לחזוניש, את הסדרה פאר הדור, שמי שקורא בספרים האלו מבין את המקצועיות של סופר.
רק צריך להבין שהאיסוף של החומר נעשה די רב משה גרילק.
הבנתי, אבל תקשיב. הרב סרסקי עצמו הוא סיפור של עץ ומוח, אני חושב. והרב סרסקי סיפר שאחרי הפטירה של החזוניש הגיעו אל בני המשפחה ונתנו לו סקים של ניירות שהחזוניש אסף והיה שומר אותם בסקים, ומהסקים האלו הוא אסף את החומר והביא לעם ישראל את הסדרה היפה של פרדו. עכשיו אתה מחדש לי שהרב גרילק עזר לו לסיפור.
ודאי, בטח.
יפה מאוד, ואני חושב שזה, אם אתה קצת מתעסק בספרי קריאה, זה אחד הספרים היפים שיש לנו בספרייה של עם ישראל.
נכון.
אתה חושב שזה הראש מספר אחד, והאיש על החומה זה מספר שתיים.
נכון. כן, כן.
נכון או לא?
בהחלט.
יופי. אנחנו את המתכון של דג אליבות. דג אליבות הוא דג עדין. רך וטעים. אם אתה יודע, הטבעונים שלא אוכלים דגים, יש שתי דגים שמכניסים לפה. המחמירים אוכלים רק דג פורל. זה נקרא דג משך.
או מושט, או מושט, או אמנון.
לא, 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 לא. מי שלא אוכל דגים טבעוני, יש בדגים זרחן ופרחן וכל הדברים האלו. דג פורל זה נקרא דג משך. הוא דג בלי כל הדברים שהם טוענים שעשו. בדרגה שתיים, מי שפחות מחמיר, אוכל עליבות. דגים טעימים יש עוד הרבה סוגים. אין סוף למה שיש. אז כך, אנחנו נותן מתכון של דג עליבות שהוא יצא רך וטעים. לוקחים 4 מנות, אני מדבר על 4 מנות של דג עליבות. המשקל של 120 גרם כל מנה בערך. משרים את הדגים ל-10 דקות במים, מלח ולימון. שוטפים ומסננים. לוקחים סיר נמוך, שטוח. שמים בסיר 4 בצלים קצוצים לקוביות. מעדים את הבצלים תוך כדי ערבוב. על אש נמוכה, שהבשר לא יסרף, וסוגרים את המכסה מפעם לפעם, שהעדים יישארו בפנים, ככה לא צריכים את השמן, הבצל יוצא ממש כמו בצל מצוגן. עד שהבצל מקבל קצת צבע כהה. מסדרים את הדגים על הבצל, מטבלים בצורת פיזור מלמעלה, מפזרים כפית שום קטוש, קצת מלח, קצת פלפל, קורקום חייב פה, ואין צורך במים, מה שמעניין. כשעוד פעם מחממים לרתיחה, מנמחים את האש, מבשלים 10-12 דקות, סיר מחוסה, אש נמוכה, הדג יוצא רך ועסיסי. ולהגיש את הדג עם תוספת של סלט בורגול או פשטידה. אז עכשיו בורגול, תדע שהבורגול זה דבר מאוד מאוד ידידותי של כל הטבעונים והאנשים הבריאים. אז לוקחים כוס בורגול, משרים אותו בשתי כוסות מים חמים. אני מתכוון בורגול ולא דריש. בורגול זה תחינה עבה יותר, ודריש זה יותר גרוס דק. מהדריש עושים קובה. ואת הבורגול משתמשים לאכילה כסלט או כתוספת. משרים את ה... משרים את זה בתוך המים, עד שהמים מתקררים לגמרי, לפחות שיהיה שעה בהשריה, ומסננים. לוקחים מחבת, במחבת מורחים טיפה שמן, או שנותנים שפריץ מתרסיס. מעדים בזה בצל אחד מגורד בפומפיה וסחוט. חשוב בצל מגורד, שהבצל מתחיל להזיב, מחבים את האש ומקררים את הבצל, שמים בכלי, קערית באיזה כלי את הבורגול, מוסיפים את הבצל, על זה מוסיפים 3 בצלים ירוקים קצוצים, עגבנייה חתוכה לקוביות, רבע חבילה פטריזיליה קצוצה, כמה גיבולי ננה, הננה אפשר להגיד שזה הכרחי לטעם, זה ננה קצוצה, כן, כמה גיבולים, קצת מיץ לימון טבעי, כף שמן זית, טיפה מלח, להרבה ולהגיש. זה נשמע פשוט, זה משהו מאוד בריא ומאוד טעים. יש סיפור מאוד מעניין שהיה עם חסיד חב"ד. היה חסיד חב"ד שהבן שלו בחור צעיר חלה בדלקת ריאות קשה. והסיפור נמשך הרבה זמן. זה סיפור ידוע, סיפור שהיה מודפס אפילו בעיתונים, אני חושב. הסיפור נמשך הרבה זמן וזה לא עבר לו. כל התרופות שהוא הרכל, כל רופא שהוא היה, לא עזר כלום. האבא שולח מכתב לרבי לברכה, הרבי עוד היה חי. והוא קיבל תשובה שיבדוק את התפילין. יבדק את התפילין. הוא לקח את התפילין לבדיקה, והתשובה הגיעה, תפילין בסדר גמור. זה הכתב של הפרשיות, ממש כתב מיוחד, ספר מומחה. הסיפור לא עבר, הילד נשאר חולה, שלח עוד פעם מכתב, והגיע עוד פעם תשובה, יבדק התפילין. האבא הלך למגיע אחר, אמר לה, מגיע זה לא טוב. גם המגיע השני הגיע חזרה תשובה, שהפרשיות בסדר גמור. זה כתב מיוחד ויפה. שוב פעם, והילד המשיך להיות חולה, שלח עוד פעם מכתב, וגם הגיעה תשובה, יבדק התפילין, אבל תוספת כמה מילים. יבדק את התפילין, ושילך לדבר עם רב בעיר שלו. היהודי הזה גר בבני ברק. הלך הרב על הרב אוזנר, מי הרב בבני ברק? הרב אוזנר שיהיה בריא ויאריך ימים. והרב אוזנר שמע את כל הסיפור, וביקש ממנו, אני רוצה לדבר עם הספר. תקרא לספר עליי. האבא צלצל לספר, הספר מגיע לרב אוזנר. הרב ראה באמת שמדובר בספר, ירא שמיים. התחיל לדבר איתו ושאל אותו איפה הוא גר, ראה נעים. והספר ענה שהוא גר ביישוב בדרום. והוא מספר לרב אוזנר ככה, שהוא מחמיר בכתיבה, לפני כל שם שהוא כותב הוא הולך למקווה. התפלא הרב אוזנר, שאל אותו איך זה יכול להיות, הוא גר באיזשהו בדרום בהתנחלות. אמר לו, איך זה יכול להיות, אתה גר במקום, ביישוב שאין מקווה. עונה לו הספר שמשאיר את המקום של שם השם, ובסוף הוא טובל בשביל כולם וכותב את כל השמות. הרב אוזנר נהיה חיוור, ששמע במפורש מהספר שהוא כותב את הפרשיות התפילין שלו כסדרן. וכבר היה מובן מאליו כל הסיפור. אנחנו ניתן תבשיל של עוף עם ירקות קל הכנה ותוצאה טובה ומלא בריאות למי שסבר שהעוף זה בריא. דרך אגב, ליד הכללי יש כזה מוצר שנקרא סייטן. סמך יוד יוד תת נון סופית. סייטן. זה מוצר של חלבון שעשוי מחיטה. אנחנו מכירים את המושג טופו שעשוי מסויה. לצוף יש הרבה גרסאות, אם הוא בריא לאכילה או לא בריא לאכילה, מחלוקת הרופאים הטבעוניים, הפרופסורים. על סייטן אין כמעט חולקים שזה בריא. ומהסייטן אפשר לעשות כל מה שעושים מעוף, אפשר לעשות מהסייטן. אז את התפשיר הזה אפשר לעשות עם סייטן גם כן, וקונים את זה בחנויות טבע טובות, והשייטן יש לו חיסרון שהוא עקשן, הוא לא רוצה לקבל טעמים. Mm-hmm. עקשן כפרד, אתה משה okay. אותו בכל מיני דברים, הוא נשאר שייטן.
Mm-hmm. הוא צייטן.
אז, כן, אז ההצעה לזה, להשרות אותו לבד במים, המים גוברים עליו, הופכים אותו למשהו רך, ואז בבישול הוא סופק כל דבר. אז מי שמשתמש עופות, לוקחים עופות כמה מנות שרוצים. אם מדברים על 5 מנות, אז בסיר בגודל מתאים, מרבדים את הסיר בטבעות בצל משתי בצלים, אותו אומר, היחס של הירקות זה ל-5 מנות. מעל הבצל שמים פרוסות גזר מ3 גזרים, מעל פרוסות הגזר שמים פרוסות מ3 קישויים, ממש קומות, וקצת גבעולי סלרי חתוכים, וכל אחד יכול להוסיף כל סוגי הירקות שהוא אוהב, אם זה כל הרבי, מה שרוצים. זה השלושה דברים שאני אמרתי, בצל גזר קישויים, זה הבסיס. מעל הירקות שפרסנו, מסדרים את המנות העוף, עדיף עוף בלי אור, כי האור לא בריא, ובבישול הזה האור לא חסר. כל המטרה של האור, שהוא שומר בבישול שהאוף יהיה עסיסי. בריאות הוא בטח לא מוסיף, אבל למה הוא נותן טעם? כי האור שומר על העסיסיות של האוף, ובבישול הוא מוריד שומנים לתוך הבשר האור, ואז הבשר יוצא עסיסי. בבישול הזה, בלי האור, האוף יוצא גם כן עסיסי. אז מסדרים את האוף למעלה בלי האור, מפזרים מלמעלה ככה קצת מלח וקצת פפריקה, לוקחים 2 יחידות עלי דפנה, מפוררים אותם, לא צריך להוסיף מים בכלל. שמים את זה על אהבה בינונית 15 דקות, אחרי 15 דקות מנמיכים, אחרי 15 דקות מנמיכים ומבשלים את זה על אש נמוכה לפחות 6-8 שעות. אפשר פשוט בעיה לפני שהולכים לישון, לשים את זה על האש, בבוקר קמים,
מוצאים
משהו מעניין. התבשיל יוצא מלא נוזלים, וגם העוף וגם הירקות עסיסיים במיוחד. במקביל אני אתן אולי עוד איזה משהו שאפשר לעשות בריא, אפשר לעשות פסטרמה אודו. פסטרמה זה נקניק של אודו, תוצרת בית, בלי שומנים, בלי חומרים כימיים. אני חושב אם מי שיראה איך שמייצרים את הנקניק הוא יותר לא יאכל. אבל למה שאני אומר זה פשוט דבר בריא. לוקחים חזה של אודו נקבה, דווקא נקבה, בשפת הקצבים זה נקרא אודיות.
כן.
החזה של הנקבה גם יותר עדין במראה, גם יותר רך ועסיסי בטעם. מה שאפשר, מה שמשפר מאוד את התוצאה, וכדאי רק על הנקבה. אם אפשר להשיג נתח טרי ולא מעובד, עוד יותר טוב. בקערה בגודל מתאים, מערבבים מים עם מלח חווה, יחס על כל ליטר מים, כף מלח חווה. משרים את החזה במי מלח האלו למשך לילה, כמובן במקרר, למחרת מוציאים מהמים ומנהרים את החזה, ומכינים מריחה. לוקחים בכלי כף חרדל, חצי כפי דבש, פלפל שחור גרוס, בוא נגיד גם כזה 3/4 כפית, פפריקה, 2 כפיות, ואפשר להוסיף את בית טיבול, איזה שרוצים, גם יבשים טובים.
פפריקה מתוקה או חריפה?
ברור שמתוקה. מי שאוהב חריף, יכול לשים חריף, אבל המתכון מתוק. הפלפל גרוס נותן מספיק חריפות. לוקחים את הנתח של החזה, נועצים בנתח החזה שיני שום בשיטה של הסבתא. אתה זוכר שהסבתא שלך הייתה עושה? מגיע תשטוח מתמסר, תקירה עם סכין, ובתקירה דוחפים שן שום. ככה היו פעם מבשלים בשר, היו עושים גיפק לטפלש, אתה זוכר? יופי, אז ככה בשיטה של הסבתא, פשוט נותנים תקירה בסכין ונועצים שן של שום, ומי שמבין באוכל יכול לעשות בו עוד תקירה ליד זה, לשים ציפורן. גם כן נותן הרבה טעם. ככה לפחות בנתח של פרפר לשים 10 שיני אישום, וכל המרבה הרי זה משובח. צריך להיות מרחק של כמה סנטימטר וחצי, ככה 2 סנטימטר מתקירה לתקירה. מורחים את הנתח טוב עם הממרח שהכנו, ככה למרוח מכל הזדדים, ממש עושים עיסוי, מסאז'. מניחים את החזה בתבנית, מכניסים את תנור חם על 250 מעלות, צולים את זה למשך 20-25 דקות, מחבים את התנור, משאירים את החזה בפנים עד שהוא מתקרר.
כן.
כשהוא מתקרר פורסים לפרוסות דקות, ומגישים או כמנה או כסנדוויץ', יש לך נקניק מצוין. הבשר הזה יכול להישמר שבועיים במקרר. ליותר זמן כדאי להקפיא. סיפור ירושלמי מעניין. כל הספרים של הרבנים בדורות הקודמים היה מושג שוליים של הספר. ובשוליים היו כותבים את כל ההערות והחידושים, תוך כדי לימודים, אתה יודע. והמכונים של היום להוצאת ספרים נבנים מהחידושים שנכתבו בעת ובקולמוס ובשוליים. יש אנשים שמתעסקים בזה, שמחפשים ספרים עתיקים ביד שנייה או בגניזס, ואוספים את החידושים האלו. למרות שבירושלים היה סיפור שאחד מגדולי הלמדנים, שכל העוצר הסכום שלו היו מלאים בהערות בשוליים, והנכדים שלו שרצו להגן על, על הכתבים של הסבא, נתנו את הספרים לקריחה מחדש. עין בינדן. ומחוסר ידיעה הם אישרו את כל השוליים, וכך ירדו הרבה כתבים לתמיון. בכל פעם בירושלים של פעם יכלו לדעת על ספר בכמה דורות הוא עבר. אתה מבין? קראו בשוליים מה קורה. כל אחד כתב בעת אחרת. אחד ברייפלה כנראה, אחד בעיפרון, אחד בבלי. בקלויז בבתי אורנשטיין בירושלים היו הרבה ספרים ישנים, ואחד מהלודים המפורסמים בירושלים שחי עוד היום שיאריך ימים, חוץ מללמוד הוא לא עושה כלום, בפוסק פה במגרסה, ועד היום הוא מחובר כל הזמן בלימוד לעת. הוא מחזיק עת, הוא קולמוס למשנה, כל תיקון שיש בגיליון של הספר או תיקון ביד מתקן, וכל חידוש שיש לישר הוא כותב תוך כדי לימוד בשוליים. והגוין הירושלמי הזה למד הרבה, גם בתי אורנשטיין, גם באוהל סורי, גם בבאר שבע שול, המפורסם ברחוב זונתן, כן, והיום הוא יושב בוויז'ניץ. אחד מהבנים שלו, שרצה לאגור את האוצר התלמודי הזה, עקב אחרי ספרים עתיקים בכל בית הכנסת האלו, וצילם את כל הכתבים שכתובים בשוליים, הוא הצליח להגיע כבר ליותר מ-5,000 צילומים, אם אתה מבין. למרות שבירושלים סיפרו על אחד שהיה מלווה תמיד ספרים, והיה סוג של חולשה, היה לו שכל ספר שהוא לבא היה חותם את השם שלו, ומגיע הגאות ככל העולה על רוחו. הגוי שכוחם הוא לא היה, אז הוא הגיע הגאות מצחיקות, אתה יודע. פעם הוא בא לבקש מאחד גמרא בלוואה, אז המלווה אומר לו, תשמע, אני מוכן ללוות לך בתנאי שאתה לא כותב על הגמרא לא הערה ולא חתימה. הוא הסכים, וזה היה גמרא מסכס אירובין. אחרי כמה חודשים הוא הרזו את הגמרא, וככה מלמעלה היה נראה שהוא לא כתב כלום. אבל אמר בתוך כדי לימוד, הגיע לאחד הדפים, שכתוב שם אי גימל, ראשי תיבות שהכוונה, אוכי גרסינן. ובמקום אוכי גרסינן היה מוספס בטעות חז גימל, לא אי גימל. והוא לפי מיטב ידיעתו על האויבה החליט לפתח את הראשי טבס הזה, והוא כתב חמור גמל.
הוא חמור גדול.
חמור גמל, כך הוא כתב, מה לעשות, אולי למה זה גדול. אז עמל ואומר לו, הירושן עמל ואומר לו ככה, לא רק שלא עמדת בהבטחה שלך, גם חתמת וגם נתת הערה. מנה אחרונה, קלה וטעימה ומיוחדת. חשיף אנרגיה על בסיס חומרים טבעיים, שזה טוב גם לקינוח וגם למתי שמתחשק משהו מתוק. בקרה שמים חבילה של תמרים בלי אגרים. אתה מכיר את האגרים בלי אגרים? היום כבר אין השיג הזה של בדץ, אז ההצעה היא ככה. קודם כל, התמרים האלו צריכים לחמם אותם כדי שהם יתרככו. אפשר במיקרוגרל או בתוך מים חמים, לא משנה, אחרת הם לא נהיים צחונים טוב. מי שלא מוצא מאכשר שהוא רוצה, אני אומר עוד פעם, בדץ אין להם באחרונה, אז הוא לוקחים תמרים רגילים, עדיף משהו רך, מג'הול, או חדראוי, או חלאוי, שהם רכים, או בהרי. זה תמרים רכים מאוד, משרים אותם במים לאיזה שעה, ופותחים את מוצאים את הגרעין, התמר נהפך להיות רך כמו צמר גפן. כמובן מסננים אותם מהמים, ושמים בקערה, תחת 500 גרם תמרים, חופן של אגוזי מלח קצוצים דק, חופן שקדים קצוצים דק, כף וחצי טחינה גולמית, כף שיבולת שועל קווקר, ושמונה ביסקוויטים בלי סוכר מקמח מלא. מי שלא אוכל ביסקוויטים יכול לבצר על זה, לשים קצת יותר קווקר ויותר טחינה. וחצי כפית תמצית וניל, וניל טהור, יש וניל אמיתי טהור שהוא בריא וטעים, הוא עולה 40 שקל בקבוקון, או 39.90, סליחה. לערבב את הכל לעיסה אחידה, אפשר במיקסר, יוצרים איזה כדורים קטנים, מגלגלים אותם או בקוקוס, או בסומסום, או בשברי שקדים, כל אחד לפי טעמו, או שתיים, או מורבב ביחד קוקוס ושקדים. משאים את זה במקרר לכמה שעות ולהגיש, מקבלים פונצ'ים יותר טעמים משוקולד. אנחנו נסיים עם סיפור על חתונה של רב קיבי איגר, שממסיבת החתונה יצא ארבע שאלות מעניינות בנוגע לעת לכתיבה. תקשיב, סיפור למדני. רב קיבי איגר, למה יסיים ממשפחה אחרת? המשפחה שהייתה גינז. אתה יודע מזה?
ודאי, בטח.
משפחת איגר זה המשפחה מצד מצד האמא שלו. יפה מאוד, הרב גלס, אותה בתלמידי החכמים של ירושלים. והדודים שלו, האחים של האמא, היו גאונים מפורסמים. אחד רב וולפיגר, רב לייביגר. רב קיבי איגר התחתן, תקשיב, בגיל 15. כמו שהרב שיק מחתן את הקהילה שלו, אתה יודע.
כן, נכון.
אם אתה יודע, זה בצפון שם השמח, כל הם בגיל 15 מתחתנים. בקיצור, רב קיבי איגר התחתן בגיל 15, עם בת של גביר גדול וצדיק מפורסם ממדינה אחרת. לא זוכר מאיזה עיר. והחתונה הייתה בעיר של הקלה, שהייתה רחוקה מאוד. והדודים הגאונים, שרצו להיות בשמחה ולא יכלו לנסוע כל כך רחוק, עשו מסיבה מגבילה, מסיבת חתונה במקום שהם גרים. והזמינו למסיבה עוד הרבה גאונים מפורסמים, וערכו סעודה מכובדת לכבוד החתן בגיל 15, שהיה כבר אז עילוי וגאון מפורסם. בחתונה, חוץ מהאוכל והריקודים שהיה, היה שמח מאוד בחתונה, איך אומרים, החתונה המלאכותית, היה מאוד שמח, אבל הגאונים דנו שם בשאלה, שאלות מעניינות לגבי עת, עת כתיבה. ועל זה יש בשו"ת של רב קיבי איגר, חלק א' בסימנים חפצת למד למד א' למד בייז, יש ארבע שאלות ותשובות מעניינות שפשוט איך אומרים מסקרן ללמוד אותם. והדוד רב וולף איגר שלח מכתב שבחמש עשרה שורות הוא מתאר לחתן את הערב המרומם שהיה להם. המכתב כתוב בלשון מיוחדת: עשינו יום מתי ולרבונון, יום של החתונה שלך, בן אחותי, חביבי כלבבי. כל חכמי העיר, כולם היו פה, כולם הולכים לכל החליל ושרים ורוקדים מרוב אהבתם אליך. ועוד מכתב ארוך עם לשון יפה, ממש יפה מאוד. וכותב לעדות ככה, בהמשך הוא כותב לו מה דיברו בחתונה, שדיברו על נושא כתיבה להלוכה. אם כתיבה נחשבת כדיבור או לא. אגן צ'שיילה. למשל, אם אדם, אם אחד כותב את היום של ספיר הסוימר בעת, בקולמוס, כך וכך לא אומר, זה נקרא שספר או לא? או למשל, במקום ללמוד, בפה, לומדים בכתיבה, אם זה נקרא לימוד או לא, ועוד ועוד. והמכתב הגיע לרב קיבי איגר, עם כל הנימוקים לשאלה, והוא ענה תשובה מנומקת מהמקום של הקלה, הוא היה אצל השבר בקס, הוא ענה תשובה מנומקת במכתב עם ספרות אחרות, וכך שוב הדוד שלח מכתב על דבריו של רב קיבי איגר, ועוד פעם רב קיבי איגר החתן החזיר תשובה, ושוב הלוך וחזור, ארבע פעמים הלוך וחזור. ככה ארבע שאלות ותשובות על מה דיברו בחתונה המרוחקת. ומזה יש את ארבע השוטים, ארבע של השוטים שמופסים בספר. וגם החתונה עצמה, אם אתה יודע, בנויה על עץ, שכותבים את הכסובה. אז השם יעזור שיהיה שבת שלום.
אמן ואמן.
שנזכה לדברים הטובים שבכלי כתיבה.
שגם ציין בדברים הטובים שנתת לנו הלילה.
בעזרת השם.
בשורות טובות.
אפריל לך שבת.
אפריל לך שבת.
יהיה הרשיק מליצוי של הכל.
שבת מורכבת, משפוטים, שקולים, וכי מחודש, הכל.
יש אבל משהו מעניין במשפוטים. משפוטים שייך לאוכל, זה בסדר. כשסוסים לפניהם אומר רש"י כשולחן ערוך. אז אחרים חושבים שולחן ערוך זה הכוונה לספר שבארון. לא, רש"י התכוון לשולחן שאוכלים בו. כמו ששולחן עורכים עם סכין ומזלג, איך אמרו בירושלים? אסן צוויג. כן, ככה אמרו, אסן צוויג, כאילו כלי אוכל. ככה תכין להם את התוירה. על זה לקחו שם שולחן ערוך. ככה שהפרשה שמדברת על שולחן ערוך, כל אחד שערוך שולחן יפה, ויגיד דברי תוירה בשולחן.
בדיוק. תודה רבה. לא
נפלא לך שבס.
כל טוב.
היי מנורך, ושאין לך, אוי ללא ירודה, שבוסו, ומאי מפלא. שמיים שמיים ארד ימין כל
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הצדיק עובד הצדיק עבד ואין איש סומה ליבוי כמפני רו נסב הצדיק הצדיק עובד ואין איש סומה לב מפני רו נסב הצדיק אנחנו יודעים שחכמי הקדושים אומרים שאם הולכים להספיד צדיק בשביל מי ההספד? אז חכמים הקדושים מתווכחים, אחד אומר הספד זה יקרה דשכבה זה בשביל הנפטר ואחד אומר שזה בשביל יקרדן תחי ההספט הוא בשביל החיים האמס לא שייך אפילו להספיד את החכם הצדיק הגאון תאמינו לי לא טוב מאוד 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 כל יום עוד, רק למד תורה, הראש שלו היה רק בתורה, לא היה לו רק דל אדמות של הלוחם. חכמים הקדושים אומרים, מיועים שחורה ועשה מקדוש, אין אלה הקדוש ברוך הוא, אלה דל אדמות של הלוחם. כשהיה לנו ועשה מקדוש, אם חטאנו, אם עשינו דברים נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא עלינו לבית המקדש ושם הבאנו קורבן והתוודענו על הקורבן והקריבו את הקורבן והתוודענו על הקורבן והקריבו את הקורבן ונכנס בלבנו אלוהים היו צריכים להקריב אותנו לקורבן אבל הקדוש ברוך עשה חסד וקח את הקורם במקומנו אבל עכשיו שאין לנו בית המקדש אומרים חכמי הקדושים אין לנו אין לקדוש ברוך אלא דל אדם של הלוחם אם יש תלמיד חכם שישב בפינה שלו ולומד תורה שמה משכן שמה מקדוש לא רק בדור הזה הוא היה היחיד, אלא דרס אחרונים לקום כמוהו, שיהיה כל כולו תורם. הוא עמיד ישיבות בכל הארץ, את כל רשת החינוך הוא הקים, הוא הציל את עדות המזרח, לולי הוא היה נשכח מעדות המזרח כל התורם, ולכן אם אנחנו מספידים, אנחנו מספידים את עצמנו, לא אותו. לא, כבר טוב מאוד. הוא הולך לשמיים, ואותנו הוא עוזב וזה אילם. כשאדם לומד תורה, תורה הולכת לפניו. כשאדם לומד תורה, התורה הולכת לפניו. עליו לא רחמונס, הוא הכין את עצמו טוב, טוב, וזהו, אילם הרחמונס זה עלינו. ולכן, אומרים חכמים הקדושים, שהספד זה יקרה דחיה, אנחנו צריכים להספיד את עצמנו, מה נעשה עכשיו? תאמינו לי שמאוד מאוד קשה לי לדבר, אני מאוד מאוד חלש, אני אהיה בעצמי זקוק לרחמי שמיים הרובם. אני עומד פה ממש במסירת נפש עצומה. אז קשה לי לדבר, אבל אני מוכרח לדבר. בחודשים האחרונים, הרב עובדיה, זכות שיוגננו, אמר לפני כמה חודשים, מפני הגזרה שגוזרים על התורה, הוא נחלה והוא נחלש. עכשיו אנחנו רואים את התוצאות מזה. הוא לקח את זה כל כך אל הלב, וזה מה שהחליא אותו, כי הוא ראה שהולכים לסגור ישיבות, הולכים לסגור קולנים, זה נגע לליבו. והנה עכשיו אנחנו צריכים להספיד אותו. אנחנו לא מספידים אותו, לא כבר טוב מאוד, כי הוא עולה לשמיים, יוצאים כל המלוכים שמראה על ידי הטרף שלו, יוצאים לפניו, הרחמון הזה עלינו, שאנחנו נשארים יתומים. יסיימים היינו ואינו, ואנחנו יתומים בלי אבא, בלי מנים. מה נעשה עכשיו? אני מרגיש שהנה, הנה, אני הולך בזו העולם. תדעו לכם, אני לא יכול יותר. ואני מאוד מאוד. אבל אני לא מבין את הצער והגמסלמת שיש לי. ופוצץ לי עליו. הצדיק נעשה, הצדיק עובד מבני הרוב. נבד הצדיק, אנחנו חייבים בזה. לפני כמה חודשים הוא אמר, הוא כבר לא יוכל לעמוד בזה. שהולכים לסגור תלמידי תורה, שהולכים לסגור כוללים. זה נגע בלב שלו, ואנחנו רואים עכשיו את התוצאות מזה. אני מאוד מאוד מפחד שעוד מעט לא תראו אותי פה. אני מרגיש שאני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר, לא יכול יותר. חכמינו הקדושים אומרים על הפסוק עוד ועוד לבושו ותשרק ליום האחרון אמס התורה שוחקת הווי ליום האחרון הרב עובדיה יזכור לגננו הוא שמח עכשיו כי הוא עולה למעלה למעלה ומלאכי השורש מגבלים את פניו התורה שלמד זה שמגין אותו לכן בואו נקבל על עצמנו גם כן קבלות, גם אנחנו נעשה לעצמנו חוק ולא יעבור כל יום דף גמרא, יש הרבה שאומרים הם לא מבינים כלום, אז תגיד את הגמרא, תגיד את הדף, תגיד את הדף, זה ישמור אותך, זה ילווה אותך, פרק משנאיז, זה ישנה לנו את הנשמה, זה יחבס לנו את השנה, נשמה. נמצא פסוק יחומר שלא יחסה לנו יום, בלי מיקרו, מישנה גמורת, אני לא יכול יותר לדבר, תאמינו לי, אני מרגיש, זהו זה, איך אנחנו נוכל לחיות? בלי מרן שהוא העמיד את התורה, מי שרק לומד את הספרים של הורים, שזה היה ספר תורה חי, מלכת, ועכשיו הודיע לנו שזהו זה, ולכן עלינו לקבל עצמנו קבלת תורה, שמיום והלאה, בכל הפורס אנחנו נעשה, נחז רוח לקודש ברוך הוא, נשלים מה שראינו יחסר עכשיו, תורה עם תפילה בגמילות חסודים, עצר מה שיש עכשיו בכל ארץ ישראל, רואים בשמים, גדולת עם ישראל, כלל נשמת ישראל, נדם ברגע אחד, נדם, כולם מדברים רק ממרן, כשמרן נפטר, כולם מדברים מזה, רואים, אין דבר כזה. אשכנזים ספרדים, דתים רילונים, אין דבר כזה. כל עם ישראל וכל בית ישראל יפקו אל הסיפו, אשר שרף השם. כל עם ישראל בוכים על הסיפה שהקדוש ברוך הוא שרף. אנחנו נשארנו בלי אבא, בלי מנהיג. עוד נרגיש את זה יומים ושונים. לכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, בואו נקבל על עצמנו עכשיו, במצב הזה, שכל העולם פסוחים לקבל את הצדיק הזה, שנפטר ברגעים האלו. עכשיו זה איז רוצן, כי עכשיו כל השמיים פתוחים. חכמים הקדושים אומרים, כשאדם נפטר, נפתחים השמיים ובאים כל המלאכים. אוי, כל המלאכים באים. כל המלאכים מקדמים מפונו. ולכן עלינו לקבל עכשיו על עצמנו קבלות חזקות. שיהיה בינינו אהבה, שאחד יאהוב את השני, שאחד יעזור את השני. הקדוש ברוך הוא. שמנחם את עם ישראל, שמנחם את ציון, שינחם אותנו כבר, ונזכה ביחד לגאולה הקרובה, ואומר אמן ואמן.
ואחר כך ממשיכים, מה ידידס? לא. מה ידידס, מנוח אספך, שבזה אמרת בחיים ובוא, וכאן לא נסבו, וכאן לא נסבו, אין עוד שדמה,
תענגולים מפותומים, ושאלה רק פעם אחת, לא, לא. sin a klelam da sefer lam da tayan bigin le agos un ve sefer hey le sin a fada ve kabil le sin a fada sin ay le tane ge tane ge tane ge tane ge ma ge ge me lu ko le pe na ka le ke ga la Shaynam shumbach kras nevesh nishi, kedas nevesh nishivaz chay nafshi leku av gemenoniyah. Ay kashay shanetu gavenu kovenu bas, vaynu kovenu bas. Hey zane yechadoy,
nevesh. Achshav itchem, Gelis Mirushalayim, im harav Yisrael Gelis.
אנחנו רוצים לדבר על מכשירי הכתיבה, על דברים שהיו פעם, עד דברים שהיו היום. כסת דיו. כסת דיו היא צנצנת או מחל קטן שעשויה לרוב זכוכית או פורצלן או כסף או פליז או פיוטר, ומיועד לאחסן בו דיו במקום נוח של הכותב. הכותב או האמן טובל את המכחול בקולמוס או עץ ציפורן בדיו לפי הצרכים שלו, או משתמש בכסת כמקור למילוי המחל של העת נובע. לכסת של הדיו לרוב יש מכסה שנועד למנוע את הזיהום של הדיו, או שלא גם את הדה, וגם שלא ישפך בשוגג, וחשיפת ידע שלו לאוויר. במשך מאות בשנים עד המצאת העת הנובע הייתה כסת הדיו כלי חיוני לכתיבת כתב יד, כשהוחלפה באמצעי כתיבה אחרים, חדלה מלהיות כלי יומיומי והפכה למושא לאספנים. מקורה של הכסת הדיו די בערפל, אף אחד לא יודע מתי זה הומצא. בין כסת הדיו הראשונות היו כלים מקרן שור, בלי כל איתורים שהמטרה שלהם היה פונקציונלית בלבד. בתקופת רומא העתיקה כבר היו כסתות ערד, מותרות בקומרן, במקום הזה בקומרן גלו מספר כסתות, בנות המאה הראשונה לספירה. בימי הביניים, יכול לכתוב, הכתיבה הייתה נחלת מעטים, בני הצולה לא כתבו בעצמם, אלא השתמשו בלבלרים, וכסתות הדיו היו בדרך כלל פשוטות, עשויות עץ, מתכת או זכוכית. עם התגברות האוריינות בסוף ימי הביניים, הפכה כסת הדיו לסמל סטטוס אצל בני הצולה, גם בקרב סוחרים בעלי מלאכה מצליחים. כסתות הדיו הפכו להיות מפוארים, עוצבו וצופו בין השאר בפורצלן, קרן שינה ושריון צב, כסף וזהב, כמו מוצרי צריכה אחרים. העיצוב שלהם מושפע מהאופנה ומהתרבות במקום בה הם יוצרו. בתקופה הזאת החלו גם לעצב מערכות מותרות מפוסלות של ציוד לשולחן כתיבה, והכל הפך להיות למשהו שהיום הוא משהו יותר אספני. הצור בכסתות דיו פחת עם המצאת העת הנובע באמצע המאה ה-19, המצאת העת הכדורי בשנות ה-30 של המאה ה-20, יתרה לחלוטין את הצור בכסתות דיו. עדיין יש שולחנות בתי ספר עתיקים שכללו עד שנות ה-50 חור בשביל לשים מקום לכסת. אחרי זה בא העיפרון. העיפרון הוא כלי כתיבה ידני, לשם כתיבה וציור, לרוב על דפי נייר. העיפרון מורכב ממוט גרפיט, אשר לרוב מצופה בעץ. הגרפיט הוא רך כל כך, שמשהו משתשב בנייר, הוא משאיר עליו פיורים זהוריים, ולא מהווים את הקווים הנשמים על ידי העיפרון. העיפרון הצבעוני מכיל פיגמנט. העיפרון נבדל ממרבה כלי הכתיבה, כמו למשל עיתים וצבעי פנדה, בכך שניתן למחוק את התוצרת שלו. לעיתים קרובות נמצא בקצה או אחד של העיפרון מחק, שאנחנו נדבר עליו מיד. בעיפרון ממוצע ניתן לכתוב 50,000 מילים לפני שהוא נגמר. את העיפרון ניתן לחדד בעזרת לחדד או סכין, שגם על זה נדבר עוד מעט. ההיסטוריה של העיפרון. מאז העת העתיקה חיפשו בני אדם מכשיר כתיבה נוח שלא יצריך נסיעת כסת דיו ושניתן לתת אותו לכל מקום בלי להתלכלך. בתקופה הרומית, אולי לפני שאוכל לשימוש בחרט בחרטי עופרת לכתיבה על הפפירוס, אז החרטים האלו כונו בשם מיוחד. ומכאן באה מילה באנגלית עיפרון. בשנת 1564 נמצאו מאגרים עצומים של גרפיט בקאמבריה באנגליה. התושבים המקומיים גילו כי ניתן להשתמש בו כדי לסמן כבישים. הגרפיט נמצא במצב צבירה מוצק וטהור, כך שניתן היה להפוך אותו בקלות למקלות. המרבץ הזה היה ואינו יחיד ברמת ניקיון כה גבוהה, כיוון שבאותה עת הכימיה הייתה בחיתוליה. החומר החדש לא זוהה, ולכן הוא כונה עופרת, עיפרון וכן הלאה. בתחרוש לפרונות היו תוכנים את הגרפיט להפקה דקה, ואחרי זה מרבים אותה בחרסית ובמים, וככל שמרובה יותר החרסית, כך קשים יותר הפרונות. וככל שאחוז הגרפיט גדול יותר, כך הפרונות רכים יותר. ועיפרון בדרגת גוון מיוחד, התערובת מכילה 65% גרפיט, השאר זה חרסית.
העיפרון השחור משמש לסרטוט, רישום, ייצור גוונים שונים בהתאם לשימוש, ככה גוון הבהיר יותר נמחק, יותר בקלות, סימן הכושר המקובל בישראל ובהתאם לתקן האירופאי. מחדד, אי אפשר את העיפרון בלי מחדד, מחדד הוא כלי שמשתמשים לחדד את האפרונות שלו, על מנת להביאם לצורה נוחה לכתיבה. החידוד של האפרונות בוצע עד למאה ה-19, בעיקר באמצעות גילוף ידני בעזרת סכין. שיטה זו רווחה עד היום בנוגע לחידוד אפרונות נגרים בשל גודלם והצורה שלהם. במהלך המאה ה-20 נרשמו פטנטים במדינות שונות למחדדים, הם הפכו בהדרגה לכלי זמין וכול. יש מחדד רגיל, מחדד פח, מחדד שוכני, מחדד חשמלי. אז זה הסיפור של המחדדים. נעבור למוחקים, או מחקים. מחק הוא כלי כתיבה שמשתמשים לסרת כתב או ציור שנעשו בעיפרון. יש סוגים שונים של מחקים שמיוצרים כיום. סוג המחק שמחובל לעיפרון הוא בדרך כלל בצבע ורוד או לבן, עשוי מגומי, בעל מרקם חלק, הוא יעיל לרוב המחיקות, למרות שלעיתים עלול למרוח או להזיק לנייר, אם משתמשים בו יותר על המידה. מחק העיסה, גם הוא ידוע בקרב האמנים, עשוי מחומר אפור, הוא מזכיר חומרי חימר או גומי. היתרון שלו בכך שהוא לא משאיר סימן. ההיסטוריה של המחקים. בשנת 1770, אדם בשם ג'וזף בריסטלי כתב, ראיתי חומר שמתאים בצורה מצוינת למחיקת סימני עופרת, העיפרון מנייר. בכל רחבי אירופה, סימני העופרת נמחקו מנייר באמצעות קוביות קטנות של גומי. גושים של אותו החומר עדיין משמשים למטרה זו היום. כמו כן, באותה שנה, מהנדס אנגלי בשם אדוארד נימי, יצא את המחק הראשון לפני יצירת המחק שפעורי לחם ששימשו למחיקה. אולם הגומי בצורה הגולמית שלו לא היה נוח למחיקה, מפני שהוא מתקלה ומתקלקל כל הזמן, ולכן המציאו בשנת 1858, אדם בשם איימה ליפמן בארצות הברית, הוא רשם פטנט על חיבור מחק לקצי העיפרון. עת כדורי, אנחנו עברנו מעיפרון, מחדד מחק לעת כדורי. עת כדורי הוא עת שבקצהו הקבוע כדור זעיר שכותרו נע בין 0.5 מילימטר ל-1.2 מילימטר. הכדור עצמו עשוי פלדה, פליז וטוגסטן, או חומר עמית וקשיח. את מרכז הכדור חובק חרוט מתכת שלב מחוברות צינורית המכילה דמי אדיו צמיגים. בתנת הכדור החופשי כתוצאה מהחיכוך שלו בפני הנייר הוא מסתובב ומורך את שכבת אדיו על פני הנייר. הפטנט הראשון של עת כדורי ב-30 באוקטובר 1888, על שמו של ג'ון לדו, מעבד אורות שניסה ליצור מכשיר כתיבה שיוכל לרשום על מוצרי האור שלו, דבר שהעת נובע של, העת הנובע של, תקופה, של התקופה שלו לא יכול לעשות. על אף שכן ניתן לעת לכתוב עם העת הכדורי על האור. הרישום היה גס מדי והמצאה לא הצליחה. מסחרית, העת הכדורי נהיה להצלחה רק לאחר שנות ה-40 של המאה ה-20. בואו נצא לעוד שיר של המוערש משיק, מחסידי ברסלב, שהלך לו למוע השבוע.
עכשיו זה הניגן מרבינו. מיינוי לא מבוגו, מיינוי לא מבוגו, יוין שבוז מניחו, מיינוי לא מבוגו, מיינוי לא מבוגו, יוין שבוז. Is gonna love.
Sanegle, 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 Sanegle,
חוזרים שתי פעמים, נחזור את זה שתי פעמים. זה
עת כדורי. דיברנו על זה קודם, עכשיו נבל את נובע. עת נובע הוא עת בל ציפורן ומחל דיו. הדיו מוזרם ממחל הדיו לספק הדיו משל הציפורן. ועל די כך מתבצעת פעולת הכתיבה בעת. מילוי מכל הדיו של העת בדיו. יכול להתבצע די החלפת ההחלפה מכלי הדיו על די משיבה שמתחברת לספק הדיו ולציפורן ושבת הדיו מקסט הדיו או על ידי משיבת בוכנה אשר זה היה פעולותה למשיבה רגילה אך ההבדל הוא שמשיבת בוכנה מובנית בתוך העת ולקח עם מכילה יותר דיו על העת מתי המציאו את העת אז יש על זה הרבה סיפורים משהו מקדם כשרצו לכתוב דבר מה, לקחו איזמל, כלי שבו חורצים סימנים, לוח, וחורטים אחר כך השתכללו ומשתמשים בנוצות. תובלים אותם בדיו וככה ירשמים את הנחוץ. בהמשך היו גם מתי ציפורן, שגם אותם היו תובלים בדיו. אפשר לתאר לעצמנו שהכתיבה בדרכים הללו לא הייתה פשוטה, ונכון היה לומר מכבידה ומסובכת. הזכרנו את האיזמל הראשון, והנוצה והציפורן שבא בעקבותיו, בכדי לעשות הכתיבה בעתים, שדרשו תבילה בדיו בתחיפות גדולה יותר, חיפשו דרך החמה להחסן את הדבר הזה. ואז התחילו להמציא את העניין הזה של העת. לפני כמה שנה הצליחו לפתח עתים נובים שמאפשרים שפיכת דיו יציבה. כתיבה נקייה וחלקה ושימוש נוח לאורך זמן. היו עתי פיילוט, היו כל מיני כתיבה, מכשירי כתיבה חדשים. הפיילוט הזה נוצר על ידי מקום באיזה מדינה? בלונדון. בלונדון, ואחרי זה עבר למלזיה וסינגפור ובוסטון, שם המציאו את העת הפיילוט, שם הייתה יצרנית העתים של הפיילוטים. דיברנו הרבה מאוד על נושא של העתים, ואפשר להמשיך לדבר על זה במלא סיפורים מסביב לעתים, מסביב לעפרונות, מסביב לקשר העמוק שהיה לאנשים לדבר הזה, סחבו את זה בכיסים, עתים, עפרונות, עד היום יש אנשים שעדיין כותבים בעפרונות. תודה רבה לכם על הזנה, תודה לישראל בנצי, תודה למנדיור, תודה רבה שגולדיס המתכונים הטבעיים של השבוע, אנחנו נשמע עוד שיר של מוארש, לילה טוב לכם, בשורות טובות, כל טוב.
עכשיו, תזכרו עוד ניגן, זה מגלה את הקודש ברוך הוא. ולאט לאט, אתם יכולים ללמד את זה. כבוי דוי מולה יוי לום
כבוי דוי
מולה יוי לום כבוי דוי מולה יוי לום כבוי דוי מולה
יוי לום
כבוי דוי מולה כבוי דוי מלא יוילום כבוי דוי כבוי דוי מלא יוילום כבוי דוי מלא
יוילום
משור סוף שוילם איי מקוין כבוי דוי koin kemoy don ay men shon shon joya men zey nove paya yey kemoy don ay men shon shon joya men zey nove paya yey koin kemoy don ta la la ta le la 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 ta le la 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 ta le la ta la la ta le la
ta re la
la la la ta le la 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 ta la la ta la la ta le la la le la 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 ta la 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 ke Mezhum doy molay oylom Mezhum doy molay oylom Mezhum doy molay oylom Mezhum doy molay oylom Oy ay ay me koy ke moy do Oy ay ay
נעשה את זה עוד פעם כדי שתזכרו את השיר הזה. כבוי דוי מולי אוי לאום, 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 oy loy 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 oy ay ay dilab oy ay ay loy loy
da 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 da
ay loy loy
te da da da
oy ay ay
te da 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 da
ta
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד